צהריים טובים, כולם.
רבות, בבקשה, רק עוד יש משהו קטן. יש שם את השאיבה, לא כולם שמו, בבקשה, 20 שקלים. בסדר? גם שבוע שבא, 50% פעמוס.
אנחנו נמצאים באמצע פרק זין, בביאור חלקי מידת הזריזות. אמרנו הרמח"ל, שבזריזות, תכונת הזריזות בקיום המצוות מתחלקת לשני חלקים. חלק אחד עסקנו בו בשיעור שעבר, שזה הזריזות לבוא לקיים את המצווה. הזריזות בתחילת המצווה, זריזים מקדימים למצוות. הסברנו מתי הזמן הזה, כמו שביר לנו הרמח"ל, שלושה זמנים, מתי שהקדוש ברוך הוא מצווה את האדם, מתגלה רצון השם אל האדם, אז צריך לפעול בזריזות, והמעלה המיוחדת של הקיום בזריזות אז. היום נעסוק בחלק השני של מידת הזריזות, שכמובן משלים את החלק הראשון, אבל הוא מוסיף עוד נדבך נוסף, שגם יסביר לנו, אני חושב, אולי בצורה עמוקה ביותר, את המשמעות האמיתית, בחשיבות של עשיית המצוות מתור זריזות. אמר רמח"ל, הזריזות השנייה זה זריזות להשלים את מעשה המצווה. כאשר אדם כבר הגיע לפניו מצווה והוא מתחיל לקיים אותה, יש עיכובים גדולים, וכמו שעוד מעט אנחנו נלמד, לפעמים יותר מעכבים יש אל האדם מאשר להתחיל את המצווה, זה לגמור אותה. וממילא נדרשת אומנם אותה תכונת זריזות, אבל באיכות אחרת לגמרי. יש צורה אחרת של זריזות שנדרשים לקנות, לרכוש, לפתח בתוכנו, כדי שנוכל להשלים את קיום המצוות. הזריזות באופן כללי, כמו שאמרנו בפעמים הקודמות, זה התגברות פנימית שהאדם מעצים בתוכו את הכוח הנפשי, את הכוח של הרצון, את הכוח הפועל, והוא מתגבר על הגוף שרוצה להיות במנוחה, להיות בשלווה, להיות במצב שהוא סטטי. עיקר המצוות שהשם נתן לנו זה כדי שנוכל להביא אותם לידי גמר בתוך העולם הזה. הזכרנו כבר כמה פעמים מה שהתניא כותב, אדמו"ר הזקן כותב, שכשיהודי בא לקיים מצווה, או יותר נכון כשהקדוש ברוך הוא מעורר יהודי לקיים מצווה והיהודי נאתר אליו ומסכים, פירוש הדבר אומר ריבונו של עולם לאותו יהודי, הרי אתה מקודש לי במצווה זו כדת משה וישראל. כשאתה הולך עכשיו לקיים את המצווה, אני שולח לך מציאות של קדושה, ואנחנו מתאחדים סביב הקדושה הזאת. במעשה המצווה יהיה מורידים לעולם מנות של קדושה. אבל כדי שזה יוכל להתממש, זה צריך להגיע למטה. לחול בתוך המציאות, לגמור את המצווה. אנחנו אומרים את זה כל פעם, אנחנו אומרים בקדושה, נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. עיקר הקדושה של המצוות שמצליחות לקדש את המציאות, פירושו של דבר, לפעול על המציאות התחתונה. גם מה שזה פועל על האדם. כתוב, איך כתוב בפסוק, בדרשה קצת, כתוב, אנשי קודש תהיו לי. מפורסם את הדרשה של הרבי מקוץ, כשהיה אומר שמלאכים יש לקדוש ברוך הוא הרבה, אבל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אנשים של קודש, לא מלאכים של קודש, אלא אנשים שחיים בעולם הזה, אבל חיים על פי הקודש. עיקר התועלת של המצוות, זה לא כשמתחילים אותה, כמו שתכף נבהר את זה יותר לעומק, רק קודם נעמיד את היסוד. עיקר העניין של המצוות שמצליחים להשלים אותם ולהביא לגמר בעולם הזה. זאת אומרת, אדם הולך, ניתן דוגמאות פשוטות, אדם רוצה לקיים מצוות מצה. אז הוא יכול לתרוח הרבה להכין את המצה, הוא יכול לקנות את המצה, להיות בליל הסדר מוכן שיש לו מצה. אם הוא לא אכל את המצה, הוא לא עשה שום דבר. וגם אם הוא התחיל לאכול קצת, ולא אכל בשיעור השלם, עוד לא עשה שום דבר. אותו הדבר, אתה רוצה להדליק נרות חנוכה, אז יש לך שמן ויש לך מים, ואתה מתחיל. אם לא גמרת את המצווה והשלמת אותה, לא עשית שום דבר. לכן עיקר המלחמה של היצר הרע שהוא רוצה להילחם באדם, זה על הדבר הזה שאדם לא ישלים את המצוות. בגלל שאם יש קדושה בעולם, כל זמן שהיא לא הגיעה לארץ, לחומר, לגוף, לא מפריע ליצר הרע. עיקר המלחמה של היצר הרע זה שאנחנו באים לקדש את העולם התחתון. באים לקדש את הארציות, באים לקדש את הגוף האדם, ולכן אם הוא לא הצליח לעכב את האדם בשלב הראשון, שלא להתחיל לעשות את המצווה, הוא ישתדל בכל כוחותיו לעצור אותו מלהשלים את המצווה. ולכן צריכה להיות זריזות מיוחדת, ועוד מעט נראה שהיא שונה מהזריזות הראשונה, במבנה הנפש ובהתאמצות שהיא דורשת, זריזות נוספת, גם אחרי שכבר הזדרזת להתחיל את המצווה, זה לבוא ולהשלים אותה. חז"ל אומרים בעשרות מקומות, רק יביא כמה דוגמאות פשוטות, שמי שרוצה או חושב להיפגש עם הקדושה, בלי שהקדושה תתגלה בתוך הגוף שלנו, בתוך המציאות בעולם הזה, הוא לא מבין מה זה קדושה וגם אין לו שום שייכות אליה. אומרים חז"ל, מופיע בגמרא בכמה מקומות, כל האומר אין לי אלא תורה, פירוש הדבר, בלי מצוות, אפילו תורה אין לו. מה פירוש אפילו תורה? אבל לתורה יש לו, הוא לומד תורה. אומרים לו, התורה כל כך מופשטת, כל כך רוחנית, כדי שהיא תוכל להיספק בעולם הזה, שיהיה לה כלי שיכול להחזיק אותה, צריכים מצוות. נר מצווה ותורה. המצווה זה נר שמאפשר לאחוז את הקדושה המופשטת פה. אבל מתי יכול להיות נר? רק שקיימת את המצווה ממש בגוף, בפועל. כתוב, תכלית תורה, תשובה ומעשים טובים. כל התכלית של כל התורה זה שבסוף אפשר לתרגם את זה למעשים בעולם הזה. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. במה התלמוד גדול? בזה שהוא מצליח בסופו של דבר להביא לידי מעשה. לא המדרש עיקר, אלא המעשה. עשרות עשרות מקורות יש על זה, שהעיקר של כל התורה זה בסופו של דבר שנחבר את הקדושה לפה. לכן העיקר של היצר הרע זה שלא לאפשר לנו לגמור את המצוות. הרבה מכשולים יכולים להיות בדרך, כי כל הנושא של העולם הזה זה להוציא מן הכוח אל הפועל ולהביא את הדברים לידי גמר. בספר בראשית כתוב על דור אנוש, בסוף פרשת בראשית, אז אוכל לקרוא בשם השם. מי שקורא את הפסוקים נשמע מאוד אופטימי. אז אוכל לקרוא בשם השם, יופי, סוף סוף התחילו לדבר דברי תורה, דברים, כולה, לפחות השם הפך להיות נושא, סוגיה. חז"ל דורשים את זה באופן מאוד שלילי. מה פירוש אז אוכל לקרוא בשם, לשון חולין, אקרא לכם את דברי חז"ל, לקרוא את שמות האדם ושמות העצבים בשמו של הקדוש ברוך הוא, לעשותן אלילים ולקרותן אלוהות. התחילו לעבוד עבודה זרה. למה חז"ל מפרשים את זה בצורה כל כך שלילית? הרי בפשט הפסוק לכאורה לא מחויב להגיד את זה. אלא אומרים חז"ל, אז הוכל לקרוא בשם השם. הייתה רק התחלה, לא היה סיום. כשיש רק התחלה, זה אלילות. להתחיל ולחלל זה אותו שורש. בא מאותו שורש בעברית, חלל. להתחיל משהו בלי לסיים אותו, עדיף היה שלא התחלת. למה? מכיוון שלהתחיל מצווה, אתה כבר מוריד קדושה, מסלול של קדושה לתוך העולם הזה. להתחיל לעשות מצווה זה לגלות איזשהו משהו עליון. כתוב, הזכרנו את זה כבר בשבוע שעבר, הוא מופיע הרבה בספרים, כשאדם חושב לעשות מצווה, יש לו רק רצון ומחשבה, כבר הקדוש ברוך הוא נמצא איתו ומתחיל להשפיע עליו שפר של קדושה, כדי שיעזור לו לגמור את המצווה, בגלל שיש הרבה מעכבים שיעצרו אותו בכל דרך לא להשלים אותה. אבל אם נעצרת בדבר הזה, מה אדם גרם אם הוא התחיל במצווה ולא סיים? הוא התחיל להוריד קדושה למציאות, והקדושה הזאת הולכת לבטלה, מסתובבת, והיא לא באה לידי גמר. היא לא נדבקת בעולם הזה ומרימה אותו ומקדשת אותו. זה לשון חולין, זה לשון עבודה זרה. לכן אומרים חז"ל, המתחיל במצווה, אומרים לו גמור, הוא חייב לגמור. וחלילה אומרים חז"ל, כמו שתכף אנחנו נראה בדברי חז"ל.
אם זו מצווה כזו שקשה מאוד לסיים,
אז אם האדם אנוס, זה הזכרנו, חשב אדם לעשות מצווה ונאנז, יש לו מניעה אובייקטיבית, אז מעלה לעשות אותו כאילו עשה. אנחנו מדברים כאשר האדם מעצמו עוצר באמצע. הוא לא מתאמץ מספיק, הוא לא משלים. פה פה זה במובן מסוים יותר חמור מאשר אם לא יתחיל את המצווה בכלל. לכן חז"ל אומרים דבר מאוד חריף שתכף הרמח"ל יצטט אותו, כל המתחיל במצווה ואינו גומר אותה, קובר אשתו ובניו. זה לשון של חז"ל. למה הביטוי הזה כל כך חריף? מה באו חז"ל לומר פה? כיוון שכבר התחלת מסלול, הורדת הקדושה לתוך העולם הזה, אבל הקדושה הזאת לא יכולה לעשות פירות. היא לא יכולה לפעול את מה שהיא צריכה לפעול, היא לא יכולה להוליד שום דבר חדש, כי לא חיברת אותה עוד לטבע, למציאות. לקחת כוחות של חיים ובזבזת אותה, והורדת אותה מהעולם העליון, התחלת לעשות מצווה. אמרת, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, מופיעה הקדושה, אבל היא מרחפת, היא לא באה לידי גמר. השטן כל הזמן ידאג שלא נביא את זה לידי גמר. אבל יש, איך שאדם התחיל את המצווה, כבר הוא פועל מציאות של קדושה, אבל עיקר המצוות, כמו שאמרנו, זה לגמור אותה. להשלים, להביא את הקדושה לידי הופעה בתוך העולם הזה, בתוך החומר ממש. אז בואו נתחיל לראות את הדברים בדברי הרמח"ל. אומר הרמח"ל, באמצע הפרק שלנו, פרק ז', אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא שכיוון שאחז במצווה, זאת אומרת הוא כבר התחיל לקיים את המצווה, ימהר להשלים אותה. אבל אומר הרמח"ל, שלא נחשוב שאדם צריך אומרים לו, תמהר להשלים אותה כדי להיפטר מהמצווה. יש אנשים שחושבים, צריך להזדרז בקיום המצוות, למה? כדי לגמור לסמן וי ולהמשיך הלאה. מה לעשות? אני חייב לקיים מצוות, יש לי רגש דתי, יש לי אמונה חכמים, יש לי פחד ממה שאמרו לי, אז אני חייב לקיים מצוות. טוב, נעשה את זה בדרך הכי מהירה, ניפטר, נתפלל מהר מנחה, מאירי, נסמן וי, ונמשיך בעיסוקים החשובים לנו באמת. אומר, לא, לא זאת הכוונה של הזריזות במצווה. כשאנחנו אומרים פה להזדרז במצווה, פירוש הדבר תהיה כל כך דרוך לקיים את המצווה, שלא יהיה משהו שחלילה יעכב מלהשלים אותה. זה מה שאומר הרמח"ל. כיוון שאחז במצווה ימהר להשלים אותה, ולא להקל מעליו, כמי שמתאווה להשליך מעליו מסעו. זאת אומרת, ההזדרזות היא לא כדי להשליך מעלה את המצווה, אלא באיזה אופן להזדרז? מהיראתו, פן לא יזכה לגמור אותה. ופה צריך לזכור, אני עוסק במשהו מסוכן. כבר התחלתי להפעיל את השלטר של האנרגיה הרוחנית, כבר התחלתי להופיע קדושה בעולם עם משהו שתלוי בי. שוב, אם זה אונס, אונס רחמנא פטריא, התורה לא באה אלינו בטענות, אבל אם משהו תלוי בי ואני עיכבתי אותו, וכמו שמי שזוכרת למדנו בשירים הקודמים, אם התעכבתי קצת, כל רגע עצמו יכול להוליד עיכובים חדשים, יכול להוליד עוד סיבות חדשות. למה להתעכב? לכן מיראתו פן לא יזכה לגמור אותה. ועל זה הרבו להזיר זיכרונם לברכה, ואמרו כל המתחיל במצווה ואינו גומר אותה קובר אשתו ובניו. ואמרו, אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. מי שגמר את המצווה הוא העיקר. למה? כי הוא הוריד את הקדושה למציאות. הוא זה שגילה את הקדושה בתוך העולם וקידש אותו.
סליחה, מה הוא עושה?
קובר אשתו ובניו. קובר. די.
מה הוא?
כן. זה, לא, זה נאמר כאן על גבר, אבל מצוות ששייכות לאישה זה גם הפוך, כן? זה לא חד צדדי. מה? לא, זה בגלל, לא, אז כמו שהסברתי, מכיוון שהוא הופיע, הופיע במציאות קדושה שלא יכולה לעשות פירות, לא יכולה להוליד. אשתו ובניו זה ביטוי לזה שאין לו, אין לו המשכיות. הבנים שלו זה המשכיות שלו, אשתו. כאילו, אם אתה חי את החיים שלך באופן קטוע, בלי המשכיות, אז גם אז אין טעם להמשכיות של החיים שלך.
זה קשה.
נכון? אז לא, חכמים באו להגיד לנו עד כמה משהו. אדם יכול להגיד, אני אשתדל במשהו. מה שאני יכול אני אעשה, אני לא כל כך אתאמץ. חז"ל באים לומר... אני רוצה עכשיו... בואו נתבונן. נתבונן קצת יותר לעומק, להבין מה זאת אותה הזריזות המיוחדת שנדרשת להשלמת המצוות. הזריזות הזאת, אנחנו עולים קומה בתכונה של הזריזות, הרבה יותר ממה שדיברנו, הזריזות הראשונה. מכיוון שהזריזות, ונגענו בזה קצת בשיעורים הקודמים, הזריזות הראשונה היא רק כזאת שאדם צריך להילחם מול בקשת המנוחה, ולבוא ולעשות מצוות, לפעול מצוות. זה מספיק כדי להניע את האדם ממצב השלווה שלו. להשלים מצווה, ויש מצוות שהן קלות וקטנות, ויש מצווה שזה דורש הרבה זמן. תראו לעצמכם השבת עבדה. אתה נותן דוגמה. אדם מצא משהו והחליט שהוא מתחיל להשיב. התחיל לחפש, איזשהו מקום מתייאש, שבוע, שבועיים, לוקח לו הרבה. יש מצוות שלוקחות קצת זמן, יש מצוות שלוקחות הרבה זמן. תוכל חינוך ילדים. זו מצווה שלא עושים אותה ביום אחד. כל החיים, הרבה שנים. אדם יכול באמצע שיעזוב, אני מרים ידיים, אני לא מחנך את הילדים שלי. יש מצוות שהן דורשות הרבה מאמץ. הזריזות של כיבוד הורים, ודאי. יש הרבה מצוות שהן לא נגמרות במעשה אחד. מצא, אכלת כזית בליל הסדר אחד, עד שנה הבאה אתה לא צריך לפגוש את זה עוד פעם. יש מצוות שאתה פוגש אותן כל יום? יש הרבה מחלקות במצוות, לא נעסוק כרגע בכולם. אבל השורש של מידת הזריזות, כדי שנוכל לקיים, להשלים את המצוות, היא דורשת התמסרות של כל הכוחות. לעומת הזריזות הראשונה שהייתה להתגבר על המנוחה של הגוף, הזריזות הזאת דורשת בדיוק הפוך. לגייס את כל הכוחות של הגוף, את כל הכוחות של הנפש, את כל הכוחות של החיים, שיהיו מכוונים לאותה מטרה שנוכל להשלים אותה. כי כיוון, אם יש כוחות שהשארנו בחוץ, יהיה לנו המון הסחי דעת, והמון דברים שיתו אותנו הצידה, שמאלה וימינה, מעלה ומטה. כדי שאני אהיה מסוגל להיות ממוקד מטרה, ולא להסיר את מחשבתי ורצוני והרגשתי מאותו נושא שאני רוצה להשלים אותו, אני חייב לגייס את כל הכוחות שלי אל אותה המטרה של קיום המצווה. זאת זריזות מצורה אחרת לגמרי. זה לא זריזות, נאמר ככה, זה לא זריזות להתגבר על הגוף, אלא זה זריזות שמטרתה לגייס את הגוף. נזכיר את זה אחר כך, אבל אני אגיד את זה כבר עכשיו. יש מושג שנמצא בחסידות הרבה, בפרט מופיע בספר התניה של האדמור הזקן, יש שתי סוגי עבודת השם שהוא מציין שם מול ריבונו של עולם. זאת אומרת, האדם בעבודה פנימית שלו מול ריבונו של עולם. יש עבודה שנקראת התקפיה, ויש עבודה שנקראת התהפכה. מה פירוש?
הפוך.
כן, להפוך. התקפיה, פירוש דבר, אני צריך לקוף את עצמי. הגוף רוצה משהו אחד, הנשמה דורשת משהו אחר, אז אני צריך לקוף. לקוף את הגוף שישמע לרצון הנשמה. הגוף רוצה לישון, לאכול, לקוף, לישון כפייה. אז אדם נדרש לקוף את הרצונות של הגוף, את התאוות של הגוף, נשמה לרצונות הנשמה. זה הזריזות מהסוג הראשון שדיברנו. האדם צריך לקוף את עצמו על בקשת המנוחה של הגוף, כדי להתחיל לעשות את המצוות. הזריזות שאנחנו מדברים עליה עכשיו זה בסוג העבודה השני של התהפכה. אני נדרש להפוך את כוחות הגוף שלי שלא רק שלא יעקבו אותי, אלא לגייס אותם שהם יהיו שותפים לרצון לקיים את המצווה. כי כדי להשלים את המצווה צריך לגייס את כל הכוחות. כי את המצווה אנחנו מקיימים בגוף. כדי להשלים את קיום המצווה בגוף, להוריד אותה לארץ כמו שהסברנו, נדרש הכוח של הגוף עצמו להיות שותף במצווה. אחרת, יש לי רצונות אחרים, הם יקחו אותי למקום אחר. כדי להשלים את קיום המצווה, צריך לגייס את כל הכוחות את הגוף כדי להתמסר אל אותה המצווה. הרב קוק כותב בספרו, ספר המוסר שלו, שנקרא מוסר אביך, יש לו שם פסקה אחת קטנה מאוד חשובה, הוא אומר, על הדבר הזה ציוו אותנו חכמים במצווה בכל דרכיך דאהו, והוא ישר וחותך. מה פירוש הדבר בכל דרכיך דאהו? אומר שם הרב קוק, יש הרבה פירושים על זה, הפירוש שהוא נותן, אומר, בכל דרכיך דאהו אתה צריך לדעת, בכל נושא שבו אתה עוסק, ודאי בנושא של קודש במצווה, ריבונו של עולם נמצא איתך שם באותה מצווה. אל תחפש אותו במקומות אחרים. כשאתה עכשיו עוסק בכיבוד אב ואם, אל תחפש אותו בביקור חולים, לחשוב כל רגע, רגע, יש לי גם מצווה אחרת, איך אני מבקר חולים בזמן הזה? זה היצר הרע. הוא אומר, כשאתה עכשיו מקיים מצווה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך לגמרי פה. תגייס את כל הכוחות שלך, את כל המחשבות, כל הרצונות, תהיה רק פה, לא חסר כלום במצווה הזאת. אל תחשוב עכשיו על מצוות אחרות. תיגמר המצווה הזאת, יפתחו לפניך מצוות אחרות. להיות כל כולך מכוון מטרה במעשה הזה עצמו. זאת הזריזות שנדרשת כדי להצליח להשלים את המצוות ולא רק להתחיל אותה. איך אפשר להגיע למצב כזה שאדם יכול לגייס את כל הכוחות שלו, לעשות איתה, זה ממש זה באמת התהפך, זה הפוך, הרי הגוף רוצה לנוח. אז אמרנו, טוב, אפשר להתגבר עליו, להפעיל כוח יותר פנימי של הנשמה, של הרצון, לעשות משהו נגדו, אבל לגייס אותו, שהגוף עצמו יוצא לעשות את המצווה, זה ממש נגד הטבע. איך אפשר להגיע למצב כזה שגם הגוף מוכן להתמסר עבור קיום המצוות? זה יגיד לנו הרמח"ל, תכף אנחנו נראה את זה בפנים, זה תלוי רק בדבר אחד. עד כמה יש לאדם בעירה פנימית? עד כמה יש לאדם להט, מוטיבציה, אבל זה יותר מוטיבציה.
יותר.
מוטיבציה, תכף אנחנו... מוטיבציה זה משהו שיכול להיות בנוי רק על איזשהו רווח והפסד. זה שווה לעשות ככה, זה לא שווה לעשות ככה. מחר יצפיו לי מחיר אחר על משהו אחר, נעשה. כאן אנחנו מדברים שהאדם...
כוחות נפש.
מגייס את כוחות הנפש והגוף שלו אם יש לו בעירה גדולה, יש לו רצון, יש לו כיסופים. כשאני רוצה משהו מאוד מאוד מאוד, כל הכוחות שלי יכולים להיות מגויסים אליו. הזריזות שאנחנו מדברים כאן, כמו שיזכור, זה לא זריזות חיצונית, כשאדם עושה רק פעולות מהירות עם הידיים. אף על פי שזה נכון, שזה יבוא לידי ביטוי בדבר כזה. הזריזות שמדובר כאן זה להט נפשי, שאדם לא נמצא במצב סטטי, עייפות, מנוחה, אלא הוא... בדיוק. משהו שמלא התלהבות להשלים את המצווה, שמו לא הצליח לגמור אותה. זה מנוע פנימי שמניע אותי. כשהמנוע הזה קיים, גם כוחות הגוף, גם כוחות הנפש מגויסים. כל אחד מאיתנו יכול לזכור ודאי דברים בחיים שלו, שהוא עשה מתוך איזשהו להט פנימי, בעירה. לא יודע, מתאר עצמי יום החתונה שלך, יום החתונה של הילדים שלך, משהו שכל כך ציפית לו וחיכית לו, אתה עושה אותו, אין לך שום עצלות שם, לא עייפות נפשית, ולא עצלות, ולא רדידות. אתה מגייס את כל הכוחות שלך, לפעמים אתה נותן את עצמך יותר ממה שאתה יכול, ואתה מוצא לך את עצמך רק כך עייף, כי לבית האנרגיה יותר ממה שיש לך, אתה לבית במקומות אחרים, ואתה מוצא את עצמך מותש.
ואתה מתמוטט.
יכול להתמוטט, נכון, צריך מנוחה. אבל לפעמים, אני רק נותן את זה כדוגמה, כשאתה בתוך משהו שכל כך אתה מתלהב ממנו, אתה מרגיש איך כל כוחות הגוף והנפש שלך מתמסרים. כן.
יש לזה הרבה סיכום. השאלה הגדולה היא, אוקיי, כל אחד יש לו
איזושהי
אולי
מידה
מסוימת של
בעירה
שאפשר להעלות את האש.
לא פשוט, עוד מעט
נדבר
על מי שאין להם את זה.
השאלה הגדולה היא, מה קורה עם אותם אלה שהבעירה היא מאוד נמוכה, היא כמעט אין בעירה.
אז זה תכף, זה המשך הפרק, המשך הפרק נדבר על אלה שבכלל אין להם בעירה. לאט לאט, אנחנו באים בשלב, תכף נראה איך אנחנו מגבירים את הבעירה הזאת ואחר כך איך מייצרים אותה.
הבעירה הזו היא בשילוב של שני דברים, גם גשמי וגם
רוחני? לא, הבעירה היא מתחילה
בצורה
פנימית, שאדם יש לו רצון גדול, כיסופים, חשק, התלהבות לקיים את המצווה, ואז הרצון הזה מפעיל את הגוף. ככל שהבעירה יותר גדולה, ככל שהלהט הפנימי יותר גדול, ככה יותר בקלות נעשה את זה. אגב, כאשר יש לאדם רצון פנימי שבוער בו, לפעמים הוא יכול לפעול בצורה כזאת שאנשים אחרים שמסתכלים בחוץ לא מבינים אותו. לא מבינים איך הוא פועל מכיוון שאין להם את אותה בעירה. לא מבינים מה אתה כל כך אחוז בעלה, כן, אמו כזה, מה אתה כל כך עושה. רק מי שיש לו את הבעירה הפנימית, הוא מבין את הנחיצות של הדבר, של בעצם ההזדרזות.
אם זה מדבק אנשים אחרים.
נכון, זה תכף אני מדבר איך להפעיל את זה מבחוץ. אבל קודם כל מבפנים. יש ביטוי של הרב קוק, הוא כותב אותו מאוד יפה, שהזריזות שאדם צריך לעשות בכלל בקיום המצוות ולימוד תורה, היא צריכה להיות זריזות מתונה. לא זריזות של עצבנות, של איזה בעלה, שאדם כזה יוצא הזריזות שאנשים רגילים לתאר אותה, זה משהו כזה שאדם יוצא מהשלווה של החיים שלו וחוסר שיקול דעת. הזריזות שאנחנו מדברים פה היא זריזות כזאת שצריכה להיות נעימה. היא משתלבת בחיים והיא צריכה להרים את כל כוחות החיים, היא צריכה לגרום שאדם רוצה למסור את כל כוחות החיים שלו לאותו נושא שבו הוא דבק. הזריזות היא במתינות, מתוך כובד ראש, היא מתוך מחשבה, לא זריזות של בזיזות, שאדם לא חושב. אבל לפעמים יש משהו שהזריז מבין והוא כל כך מתלהב ומישהו אחר לא נמצא שם, הוא לא מבין מה כל כך מפעיל את אותו אחד. מסופר בגמרא, בסוף מסכת כתובות, יש סיפור מופלא על כמה אמוראים. אחד הסיפורים שם מסופר על רבי זיירא. רבי זיירא היה יהודי שמאוד מאוד השתוקק לעלות לארץ ישראל. מאוד אהב את ארץ ישראל. מסופר במקום אחר, הגמרא מספרת שכשרבי זיירא עלה לארץ ישראל ולמד תורה, הבין מה זה ללמוד תורה בארץ ישראל, לעומת תורה בחוץ לארץ, הגמרא מספרת, תראו איזה מסירות הייתה לו. הוא היה צם 40 תעניות כדי לשכח את כל תורת חוץ לארץ, וללמוד מחדש את תורת ארץ ישראל. עד כדי כך. הוא לא רצה שיתרבב לו תורת ארץ ישראל עם תורת חוץ לארץ. כזה להט היה לו לארץ ישראל ולתורה המיוחדת שאפשר ללמוד בארץ ישראל. אז הגמרא מספרת על רבי זיירא שכשהוא בא לעלות לארץ ישראל והיה צריך לעבור את אחד מהנערות, כנראה בצפון, שהיו מגיעים לכיוון ארץ ישראל, והוא ראה שאין ספינה, אמרו לו, שאל מתי צריכה לספינה להגיע? אמרו לו, עוד מעט, עוד שעה, שעתיים תגיע הספינה. לא היה לו זמן לחכות, לא רצה לחכות. הלהט הפנימי שלו כל כך רצה לקדם אותו. אז הגמרא מספרת, הוא תפס שם איזה חוט שהיה מיועד בשביל לקשור את הספינות, שכשמגיעים לעוגן אז יש חוט שתופס, ועל החוט הזה הוא ככה התחיל לעזר בו כדי להגיע מהר לצד השני של הנער. הגמרא מספרת, ראה אותו איזה צדוקי, שעמד על שפת הנער ואמר לו, איי, איזה עם פזיז אתם, איזה עם הפזיזה, אומר, אמר לו, בדיוק כמו שהייתם פזיזים במעמד הר סיני, והקדמתם נעשה לנשמע, מה אתם קופצים אומרים נעשה ונשמע? קודם נשמע, אחר כך נעשה, תבדקו, זה טוב לכם, זה מתאים, לא, ישר קופצים נעשה, איזה עם פזיז, אומר, נשארתם עדיין באותה פזיזות שלכם, ואתם עכשיו גם כשנמשיכים לעלות, אותו הדבר להתנהג, שאתה עכשיו, אתה לא יכול לחכות עוד חצי שעה, תבוא הספינה, עוד שעה, מה הבערך עכשיו, מה בוער לך? עכשיו, לעלות, אומר זה בוער לי, אומר לו למה? אמר לו רבי זיירא, דוכתא דמשה ואהרון לא זכו, מיהי מר דאנה זכינה. מקום שמשה ואהרון לא זכו להיכנס עם כל הזכויות שלהם. מי אמר שאני עם הזכויות שלי אזכה להיכנס, עוד רגע יעבור, כל החשבון של העולם אחר. כל חשבון הערכים בעולם, כל השגחה משתנה. מה שנכון לרגע הזה לא יהיה נכון בעוד שעה. איזה עיכובים יכולים להיות בעולם, איזה מלחמות יכולות, אני יודע. יש לי עכשיו את ההזדמנות להיכנס, אני לא מחכה. למה? יש לי בעירה פנימית. הבעירה גורמת לי להשלים את העניין ולא לעצור באמצע. ככל שיש לאדם בעירה יותר גדולה, כמו שאמרנו, מי שמסתכל בחוץ, אין לו את אותה בעירה, לא יכול להבין אותך. כי הוא אדיש, הוא לא מבין מה אתה מתלהב. אתה יודע, החתן רץ לחתונה שלו, מתלהב, רץ וזה, רואים אותו החבר'ה בצד, מה אתה כל כך מתלהב, מה אתה רץ? מי שלא התחתן לא מבין את זה, אבל הוא רץ, הוא מתלהב, מה לעשות? כשתהיה שם, תבין את זה גם כן. מי שלא נמצא באותו מקום לא יכול להבין, אבל כשיש לך בעירה פנימית, היא מובילה אותך לעשות את זה. עכשיו השאלה, שאלת המיליון דולר, איך יצרים את הבעירה הפנימית הזאת? איך אנחנו יכולים להגביר אותה, ועוד מעט אחר כך נראה מה אפשר לעשות למי שבכלל אין בעירה פנימית. יש כמה תרגילים, ופה הרמח"ל נותן לנו כמה עצות. אחר כך נראה את זה, הכל כתוב בפנים, אני רק רוצה להסביר את זה קודם בעל פה. אז קודם כל, היסוד הגדול לכל העניין הזה, תלוי במה שדיברנו בתחילת השיעורים על הזריזות. מי שזוכר, הבאנו בשם רב חיים מויטל, משערי קדושה, שאמרנו שהיסוד של כל תכונת העצלות בגוף, יש לו יסוד בנפש של מידת עצבות. מישהו עצוב, תראו בדרך כלל, מישהו עצוב, הוא כבד, הוא עייף, אין לו כוח להזיז את עצמו, הוא מיואש, אין לו מוטיבציה. הצד השני, ההפוך לזה, ככל שאתה יותר מלא שמחה, ככה אתה יותר פועל במרץ, בהתלהבות. ככל שיש לך, כמו שאמרנו מקודם, רצון עז למשהו מסוים, הרצון הזה ממלא אותך שמחה פנימית, השמחה גורמת לך לעשות את הדבר, כשתגמור את המצווה ותשלים אותה, אז השמחה גם תהיה חיצונית. השמחה הפנימית שמביאה אותך לעשות את הדבר, כשהיא תושלם, היא תתגלה גם בחוץ. יש משוואה כזאת שאומרת שאדם רוצה משהו מאוד, כשהוא רוצה משהו, הרצון מוביל אותו לרוץ לעשות את זה, ואחרי שהוא עושה את זה, אז הוא מרוצה. ואז הרצון בא לידי גילוי. אז יש רוצה, רץ ומרוצה. השמחה הפנימית מביאה אותנו בסוף אל השמחה החיצונית. איך מגיעים לאותה שמחה? איך אפשר לשמוח מאוד בדבר שרוצים? וזה כבר כתוב בהרבה ספרים, שאותיות בשמחה זה אותיות מחשבה. מחשבה ובשמחה זה אותם האותיות. לפי ההבנה שלי, עד כמה הערך של הדבר הזה הוא חשוב, עד כמה הוא יקר, עד כמה הוא משמעותי, ככה יהיה לי יותר רצון ויותר שמחה וחשק לעשות אותו. ככל שאני אבין שזה יותר משמעותי, קיומי, גם בשבילי, זה יותר יבנה בי את המוטיבציה ואת השמחה לעשות ולגייס את כל הכוחות שלי בשביל להשלים את הדבר. אגב, ודאי, לכן אפשר לבוא לך בדרישה שתהיה במידת הזריזות, כי אתה שולט בזה. המחשבה יש לנו לגמרי בחייה חופשית על מה לחשוב. אז ממילא, ככל שאני יותר יבין את הערך של הדבר ואת המשמעות שלו, עד כמה הדבר, ותבדקו, כל אחד יסתכל בחיים שלו. ככל שהוא מבין בדברים מסוימים שהם חשובים לו, קיומיים לו, הוא ירוץ לעשות אותם. מי שצריך ללכת לרופא ומבין שהדבר הזה שייך לרופא, כל החיים שלו תלויים בזה, ירוץ בשמחה. הוא יודע שהרופא עושה לו משהו כואב. אחד הולך לרופא, שהרופא יפצע אותו, יוצא ממנו דם, והוא משלם לו על זה כסף. והוא עושה את זה בהתלהבות. איך? הוא מבין שהחיים שלו תלויים בזה.
אבל יש לו שמחה נהדרת וגדולה לדברים אחרים, כמו שאמרת שהוא מאמין, לענייני מצוות וכדומה, אין לו ולא מתפתחת אצלו הבעירה.
נכון, אז אני אומר, הדבר הראשון שאומר...
יש לו את השמחה לדברים אחרים.
אז אחרי אני אומר, השמחה תלויה במחשבה. ככל שאני מבין יותר את הערך של הדבר, ככל שאני מבין כמה הקיום שלי תלוי בו.
שהוא אטום, הוא לא רוצה להבין.
בסדר? על השכל ודאי יש לנו בחירה חופשית. עוד מעט נדבר מה קורה במי שגם עבר את העצה הזאת וזה לא עזר לו. יכול להיות שאדם ניסה להבין, ניסה ועדיין הוא אטום, כמו שאיך כתוב בתשליך, ליבו חתום, אטום וסתום. חתום, מה שאתה לא עושה, הלב נאטם. אין לו שום בעירה פנימית, הכל אסור. אבל הדרך היותר פשוטה לרוב בני אדם, וזה הדרך הנורמלית, אם אין חטאים מסוימים, כי חטאים בעת סוגרים לנו את הלב, לוקחים אותם לכיוון אחר. אם אדם הוא במסלול הנורמטיבי, ככל שהוא יותר לומד ומבין עד כמה הדבר חשוב, עד כמה הדבר חשוב בשבילו, ואם הוא אדם קצת יותר ערכי ויותר אידיאליסט, עד כמה הדבר הזה יותר חשוב בשביל העולם, בשביל קיום העולם, ככל שההכרה הולכת ומתפתחת ויש אין ספור מדרגות להכרה להבין, ככה השמחה שלו הולכת וגדלה, וככה הוא מגייס את כל כוחות הגוף, כי זה מוליד לו בעירה פנימית, אני רוצה, אני רוצה, ואם אני באמת רוצה, אני ארוץ. ואם אני ארוץ ויעשה, אז אני גם אהיה מרוצה.
אתה יכול לשמש דוגמה
לאחרים? ודאי, תכף נדבר על הפעילות החיצונית. אגב, לפי חלק מהראשונים, הסיבה שחז"ל תקנו לנו ברכות לפני חלק מהמצוות, זה בדיוק בשביל הסיבה הזאת לעורר את המחשבה, את הכוונה על הערך של המצווה לפני שאנחנו עושים אותה. ואז כשאני עושה מצווה עם כוונה לפניה, זה יגביר לי את המחשבה, יגביר לי את הבעירה הפנימית, ואז אני אעשה אותה מתוך התלהבות, מתוך זריזות, ויבוא להשלים את אותה מצווה שעומדת לפניי. המדרגה הזאת, תכף אני רוצה, תכף נגיע למשמעות הכי עמוקה של מידת הזריזות, אבל אני רק רוצה להקדים עוד משהו אחד. המדרגה הזאת שאדם מקיים מצוות בשמחה, מקיים את המצווה מתוך שמחה, מתוך להט פנימי, מתוך התלהבות, זאת מדרגה מאוד מאוד גבוהה. כתוב בתורה, בסוף פרשת כי תבוא, נכון? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. לפי חלק מהמפרשים, וכך הרמב״ם למד, הרמב״ם בסוף הלכות סוכה ולולב, תכף נקרא קטע ממנו, כך למד את הפירוש בחז"ל שם. לא מדובר על אדם שלא מקיים מצוות, מדובר על אדם שמקיים מצוות אבל בלי שמחה, כלומר בלי הבעירה הפנימית הזאת, אז אין ברכות, חלילה אפילו הפוך. מי שמקיים את המצוות מתוך עייפות, מצוות אנשים מלומדה, חסר את עיקר הקדושה של המצווה. עיקר הקדושה והברכה שבאה במצווה זה כשהיא נובעת מהפנימיות שלך, מהלב שלך, מהרצון שלך. רחמנא ליבא ביא, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, כמו שהזכרנו בשירים הקודמים, כשאני עושה מתוך זריזות, זה מעשה של הנשמה, זה לא מעשה של הגוף. ככל שאני עושה את זה בכבדות, אז הגוף עושה את המצוות, הידיים, הרגליים, אבל לא הפנימיות של האדם בתוך הגוף. אומר הרמב"ם.
אבל יש לנו את מה שלא לשמה לשמה.
נכון.
הרבה פעמים
נכון, לא.
קצת נרגעים אולי, על זה שלפעמים אין לך את ההתלהבות, אבל אתה אומר מה שלא לשמה לשמה.
נכון. קודם כל, ודאי, את צודקת, זו הערה מאוד חשובה. גם כשאדם לא נמצא בדבר הזה, חלילה לא נטעה. נכון, חלילה, אם אדם אין לו את הבעירה הפנימית ואין לו שמחה, לא נגיד שאני לא צריך לקיים מצוות, אני פטור. אנחנו לא חסידים ואומרים שאם אין לי התלהבות, וזה אני צריך לעבוד עליה שלושה ימים, ואז יעבור פסח, אבל כל זמן שלא הגעתי להתלהבות הכי גדולה, לאכול את המצה הזה, אני לא אוכל... לא, ודאי שזה חשוב, ואנחנו מדברים על מסלול שאדם יוכל לקבוע בנפש את התכונות האלה באופן קבוע ומתוקן. אבל ודאי שעד שאדם הגיע למקום הזה, הוא מחויב לקיים את המצוות מתוך, ועוד מעט נדבר על ההערה הזאת שהיא חשובה, אבל לפחות מתוך רצון להיות במקום הזה. גם אם אני לא שם, אבל לפחות מקיים. וכמו שהיא אמרה, חז"ל אמרו, לעולם יקיים אדם תורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יגיע לשמה. אני יודע שאני מאוד הייתי שמח לעשות את זה בשיא ההתלהבות, בשיא זה, אבל אני עוד לא שם. ותכף נראה, הרמח"ל ייתן לו עצה מאוד מעשית, מה לעשות לאנשים שכמו שאמרנו, אין להם שום בעירה פנימית. אבל כרגע אנחנו דנים איך אפשר לייצר אותה. אומר הרמב"ם בסוף הלכות לולב, השמחה שישמח האדם בעשיית המצוות ובאהבת האל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו, שוב, לא שאין לו, הוא מונע את עצמו. לא שאם הוא עשה ולא הגיע לו, זה לא תלוי בו. כל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו. שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב. וכל המגיס דעתו וחולק וכו' וכו'.
הרמב״ם
בסוף זה מסיים הרמב״ם, ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם, שנאמר והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. זאת אומרת, כל הברכה, כל הברכות שהתורה אומרת לנו, הם תלויים לא רק בקיום המצווה, אלא בדרגה שהמצוות נעשו מתוך שמחה, מתוך הלט הפנימי, שהוא באופן מעשי גורם לך שאתה עושה את המצווה מתוך זריזות ולא מתוך עייפות, ואז ככה תוכל להשלים את המצווה ולגמור אותה. אז הרווח של השמחה הוא גם בזה שתצליח לגמור אותה, אבל גם באיכות של העשייה. עשייה מתוך מצווה, מתוך להט פנימית, וכמו שתכף הרמח"ל יגיד לנו, זה מדרגה של עבודה פנימית של השם. אבל יש פה עוד עניין מאוד מאוד יסודי. לקיים, וזה אני חושב הסוד הגדול של כל עבודת הזריזות. חז"ל אומרים בעצם שכשאדם מקיים מצוות מתוך שמחה, מתוך זריזות, מתוך חוסר השתהות, זה מעשה של גילוי שכינה. כל, מה, ותכף אנחנו נראה מפורש וזה. חז"ל אומרים במסכת שבת בדף למד, אין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש, אלא מתוך שמחה של מצווה. לקיים מצוות מתוך שמחה, מתוך זריזות פנימית, פירושו של דבר לאפשר גילוי שכינה במציאות. פירוש הדבר לגלות, לאפשר, כמו שאמרנו מקודם, קדושה לחול פה בארץ. חז"ל אומרים ששכינה מעולם לא ירדה מתחת לעשרה טפחים, השכינה מצד עצמה מגיעה עד גובה של עשרה טפחים. אנחנו בקיום המצוות שלנו מאפשרים לה לרדת מתחת לעשרה טפחים, להופיע בעולם. מה זה מעשה שמגלה שכינה? זה עשיית מצוות מתוך שמחה. מי שיודע בשמחת בית השואבה שמביא פה הרמב״ם, שהייתה שיא השמחה של חג הסוכות, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, חז"ל אומרים שזה היה מעשה של גילוי שכינה, והיה מי שהיה שמח שם, רוח הקודש הייתה מופיעה עליו. הארי הקדוש מעיד על עצמו שכל הגילויים שהוא גילה, כל ההשגות, כל תורת הארי ז"ל שהוא קיבל מאליהו הנביא, זה מכוח מה שהוא קיים את המצוות בשמחה. כל ההשראה שלו, זה היה למה? כי הנשמה שלו נפתחה, זה ערוץ אחר לקיום המצוות, וערוץ אחר שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרכו. הקדושה הגיעה דרך המקום הזה. חז"ל אומרים דבר מופלא. מה המצווה הראשונה שעם ישראל קיים אותה כעם? המצווה הראשונה שהייתה לנו, מישהו יודע?
חודש הזה.
לפני החודש הזה, עוד לפני החודש הזה, במצרים עוד, היה מצווה, משחו כולך הפסח, מצוות הקרבת קורבן פסח במצרים. איך הצטווינו לקיים את המצווה הזאת? המצווה הראשונה. כן, אבל באיזה אופן? נעליכם ברגליכם, מותניכם, זה בזריזות לקיים את המצווה, בחיפזון אכלתם אותו. למה בחיפזון? אנחנו נמצאים עכשיו במצרים עוד לפני חצות, חצות הלילה, אנחנו עתידים לצאת בבוקר רק ממצרים, לא עתידים בלילה, במה יש להזדרז? הזריזות היא לא בשביל להשיג משהו, היא ערך לעצמו. כשאתה מקיים את המצווה בזריזות, אתה בערוץ אחר לגמרי. אומרים חז"ל במחילתא פרשת בו, כתוב שמה. כתוב במחילתא, אבא חנן משום רבי אלעזר אומר, מה החיפזון הזה שנאמר ואכלתם אותו בחיפזון? זהו חיפזון שכינה. אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר. כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, כדי שתחול עליהם שכינה. הזריזות שהם עשו שם זה כדי להיפגש עם השכינה, צריכים לעשות את המצווה הראשונה בצורה המושלמת, בזריזות, זה הזריזות שכינה. מה פירוש זריזות של השכינה? הפירוש הפשוט הוא, כל העיכובים שיש לנו, כל העצלות, זה בא מהגוף שלנו. לא רק מהגוף, זה בא מהחטא של הגוף. חז"ל אומרים שלפני שהאדם הראשון חטא בחטא הראשון, לא הייתה מידת העצלות. כל העצלות שיש בנו זה כתוצאה מהחטא שהיה לאדם הראשון. כשעם ישראל עכשיו רוצה להיפגש עם השכינה, השכינה מצד עצמה, אין לה עיכוב של זמן, כל העיכובים באים מאיתנו. זה דברים שהגוף לא יכול לעשות את הדברים באותו, הוא לא באותה מהירות ויש לו הרבה מעצורים שהוא עושה. חז"ל אומרים במסכת שבת באותו דף, לעתיד לבוא שאנחנו נתנקה מחטא האדם הראשון, העיכובים יסורו לנו. חז"ל אומרים, עתידה אישה שתלד בכל יום. מה פירוש שתלד בכל יום? לא שכל יום יהיה לה תינוק, אלא באותו יום שהיא מתעברת, באותו יום היא הולדת. תראו לכם, אישה בבוקר עושה בדיקת הריון, בעשר הולכת עושה סקירת מערכות, לפני השקיעה היא כבר בחדר לידה, באותו יום. לא, ככה זה לא אומרים. כל העיכובים שיש לנו היום לזמן ארוך לתהליכים, זה בגלל העיכובים שיש לנו כתוצאה מהחולשה של הגוף. הגוף חלש, לא יכול להכיל את העוצמות הרוחניות, לכן בעולם הזה זה באנו במנות קטנות. כדי לעכל דברים גדולים, אנחנו קטנים, צריך במנות קטנות, אי אפשר בבת אחת. אותו הדבר אומרת שם הגמרא, עתידה ארץ ישראל שתושיג גלוסקאות. מה הכוונה? לשון שמה, סליחה, עתידים אילנות שמוציאים פירות בכל יום. מה הפירוש גם? באותו יום שאדם זורע, באותו יום צומח עץ ויכול לכתוב ממנו את הפירות. היום זה לא ככה, אתה זורע, צריך עונה של זריעה והשקיה, הרבה זמן, למה? כי הגוף שלנו היום עדיין, בהשפעה שאחרי החטא הוא עדיין גס, הוא לא יכול להכיל כל כך מהר את התהליכים. אבל מצד השכינה, אין את העיכובים הללו והכל נעשה בחיפזון. זה טעם העץ כטעם הפרי, נכון?
גם אתה יותר נקשר לדבר שלא באותו יום צ'יק צ'אק.
נכון, נכון. לכן תסתכלו עכשיו, בואו נסתכל בתוך הספר, אני רוצה להזדרז גם כן, נסיים את הפרק. אומר הרמח"ל, אמר שלמה המלך עליו השלום, חזיתי איש מהיר במלאכתו, קצת אחרי תחילת הפסקה שקראנו מקודם, ואמר שלמה המלך עליו השלום, חזיתי איש מהיר במלאכתו, לפני מלאכים התייצב, בא להתייצב לפני חשוקים, וחכמים זיכרונם לברכה, ייחסו לו את השבח הזה, על שמיהר במלאכת בניין הבית, ולא נתעצל בה לאחר אותה. למה כל כך היה חשוב לשלמה המלך להזדרז בהקמת בית המקדש? אמרנו גם כדי שהוא לא יתעכב, לא יהיה איזה עיכוב שיעצור אותו, אבל גם כמו שאמרנו, כל מעשה זריזות זה מעשה של גילוי שכינה. אתה רוצה לבנות את בית המקדש, מקום שמאפשר את גילוי השכינה, חייב להיות שההקמה שלו נעשית בזריזות. אותו הדבר. וכן דרשו על משה רבנו עליו השלום, על שמיהר במלאכת המשכן. למה צריך למהר כל כך בלבנות את המשכן? זה מקום שצריך לגלות שכינה. גילוי שכינה זה רק הידי זריזות. לא לתת לגוף להסתיר, לא לתת לגוף להיות חציצה אדרבה, לגייס את הגוף לאותה עבודה של הנפש. ממשיך הרמח"ל, וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות. אברהם אבינו כתיב בו, וימהר אברהם האוהל אל שרה, ויאמר מהרית, ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו, רבקה, ותמהר ותער כדאי לשוקת. וכן אמרו במדרש, ותמהר האישה, ותרץ ותגד לאישה, מלמד שכל מעשיהם של צדיקים במהירות, אשר לא ייתנו הפסק זמן, לא אל התחלת המצווה ולא אל השלמתה. למה כל כך חשוב להגיד שהאבות עשו התורה? אין מילה מיותרת בתורה, אין אות מיותרת בתורה. התורה חשוב להגיד שזה נעשה במהירות? כן. חז"ל אומרים שהאבות היו מרכבה לשכינה. הם היו אלה שגילו את השכינה, הורידו אותה לתוך העולם הזה. להיות כלי לגלות את השכינה, זה הידי זריזות. זה הידי שאתה מגלה את הבעירה הפנימית שלך, שהיא מאירה את כל הגוף. הגוף הוא לא חוצץ בכלל, אז יכול להיות מציאות של שכינה בתוך העולם הזה. ממשיך הרמח"ל, ותראה שהאדם אשר תלהט נפשו בעבודות בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשיית מצוותיו, אלא תהיה תנועתו כתנועת האש המאירה. הנה, זה הבעירה, כמו אש. כי לא ינוח ולא ישקוט, עד אם קילה הדבר להשלימו. עד אם גומר את הדבר, להשלים אותו. עכשיו אומר לנו הרמח"ל, ובזה אני רוצה לסיים, ממש בכמה דקות, אומר הרמח"ל, עד עכשיו דיברנו אנשים נורמטיביים, שקצת אפשר להגביר את הבעירה הפנימית, והם עושים את זה מתוך התלהבות. אמרנו על ידי מחשבה, על ידי כוונה, על ידי הגברת הרצון. מה יהיה עם אנשים, ויש הרבה כאלו, שאין להם שום בעירה פנימית? מה שלא תסביר לו, הוא משתכנע בשכל, הוא מבין, הוא יודע שזה נכון, אבל הלב שלו אטום, אין לו מוטיבציה, שום דבר לא מרים אותו מהכיסא, או גם אם הוא עושה משהו זה בכבדות, יבש, איך אומרים, הכל יבש, שום דבר לא רטוב שם. אז איך אפשר בכל זאת להשפיע? הם רואים אותך עושה בכזה התלהבות, מקנים בך. גם אני רוצה, אבל מה לעשות, אני לא שם. אני אטום, לרוב זה בא מחטאים או מקומות כאלו שהלב באמת נאטם בכיוונים אחרים לגמרי מרצון השם. איך אפשר בכל זאת לעזור להם? אומר לנו הרמח"ל פה עצה מדהימה, שהוא משנה מהדרך החינוכית הרגילה שלו. הרמח"ל, כל הספר שלו בנוי וכל השיטה החינוכית שלו בנויה לעבוד מהפנים אל החוץ, מההתבוננות אל הנפש, אל הגוף. פה הוא חורג עכשיו ממנהגו והולך יותר בשיטה של הרמב"ם, שיש מצבים שבהם צריך לעבוד מהחוץ אל הפנים. אנחנו אחרי המעשים נמשכים לעבוד. בואו נראה מה העצה שאומר לנו הרמח"ל. ואומנם נתבונן עוד שכמו שהזריזות הוא תולדת ההתלהטות הפנימית, כן מן הזריזות יוולד ההתלהטות. והיינו, כי מי שמרגיש עצמו במעשה המצווה כמו שהוא ממהר תנועתו החיצונה, כן הנה הוא גורם שתבער בו תנועתו הפנימית כמו כן, והחשק והחפץ יתגבר בו ואליך. אך אם יתנהג בכבדות בתנועת איבריו, גם תנועת רוחו תשקע ותכבה. וזה דבר שניסיון ידעו. ואומנם, כבר ידעת שנרצה יותר בעבודת הבורא יתברך שמו, הוא חפץ הלב, הוא תשוקת הנשמה. והוא מה שדוד המלך מתעלה בחלקותו ואומר, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כי נפשי תהרוג אליך אלוקים, צמא נפשי לאלוקים, לאל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים. נחשפה וגם קלטה נפשי לחסרות השם, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי. ואולם, האדם אשר אין החמדה הזאת לוהטת בו כראוי, עצה טובה היא לו שיזדרז ברצונו, באופן מלאכותי, כדי שימשך מזה שתיוולד בו החמדה בטבע. כי התנועה החיצונה מעוררת הפנימית. ובוודאי שיותר מסורה בידו היא החיצונה מהפנימית. אך אם ישתמש במה שבידו, יקנה גם מה שאינו בידו בהמשך, כי תיוולד בו השמחה הפנימית והחפץ והחמדה, מכוח משהו מתלהט בתנועתו ברצון. והוא מה שהיה הנביא אומר, ונדעה נרדפה לדעת את השם, וכתוב, אחרי השם ילכו כאריה ישאר. זאת אומרת, אומר לנו הרמח"ל, יש מצב שבו אתה מפעיל את הגוף החיצוני, את הפעילות החיצונית, אתה מתנהג בזריזות באופן מלאכותי, וזה יגרום להבעיר בך את הבעירה הפנימית. אבל זה תלוי בשתי תנאים כדי שזה יקרה. שני תנאים כדי שהדבר הזה יקרה. דבר ראשון, קודם כל שיש לך אמונה שיש באמת בעירה פנימית. כי אם אתה חושב שהאדם באמת, בפנים אין לי כלום, אני יבש בפנים, אני יחוז בפנים, אתה תעשה הרבה פעילויות מהר מהר מהר, ואין לך את השייכות לאיזשהו תובנה, אמונה, שבפנים באמת יש לי איזושהי בעירה, אז זה לא יביל אותך. והתנאי השני, והוא היותר חשוב, זה כשאתה עושה את כל הפעילות הזאת בזריזות, יש לך רצון להגיע לבעירה הפנימית. הרצון מחבר בין הפעילות החיצונית המהירה לבין הבעירה הפנימית שהיא עמוק 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 בפנים, ואתה רוצה לעזור לה להתפרץ. כי אם האדם יעשה המון המון פעילויות זריזות, אבל בלי רצון, מעולם הוא לא יקנה את מידת הזריזות. אם מישהו יבוא אליי בבוקר עם אקדח, יגיד, קום על התפילה, לך, תעשה כל הפעילה, וככה כל יום יאיים עליי, או, לא חייב את אקדח, אבא, אמא, מורה שמאיים, ואני עושה את כל הפעילויות שהוא מאוד בזריזות, ביום שהוא עוזב אותי, אני חוזר לישון. אבל אם כל התרגילים האלו נעשו עם רצון שלי להתחבר לאותה בעירה פנימית שקיימת בתוכי, רק אני רוצה שהיא תתגלה, היא עדיין לא מתגלת, אני אטום, אין לי שמחה, אני רק רוצה, אז האימונים החיצוניים יכולים לאט 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 לעורר גם את, את הבעירה הפנימית שהיא תוכל לבוא ולהתגלות. רק אסיים.
איך מעוררים
את הרצון? מה? הרצון עצמו אמרנו זה על ידי המחשבה, על ידי הבנת הערכים. אבל גם משניסינו את זה, וזה עוד לא מבהיר אותו, כי כנראה הלב שלו כבר מלא מכיוונים אחרים, כדי להפעיל את זה, אומר, תעשה גם את התרגיל החיצוני במקביל לעבודה הפנימית. רק אסיים בדברי הזוהר הקדוש, כתוב בזוהר, בפרשת פנחס, כתוב שם שהגיע כומר אחד ושאל את אחד מחכמי היהודים, אומר לו, אני רואה אתכם היהודים, אתם לומדים תורה, אתם מתפללים, אין לי בעיה, אבל משהו אחד אני לא מבין. למה כל פעם שאתם לומדים תורה אתם מתנדדים? למה כל פעם שאתם מתפללים? תעשו את זה ברוגע, בשקט. אמר לו אותו חכם היהודי, יש לנו בעירה פנימית בפנים. כשאתה רק הדלקת את השמן, הוא מתחיל לבעור. אי אפשר לעצור אותם, זאת הבעירה הפנימית. אם אנחנו רק ניגשים לעשות מעשה מצווה, רק עומדים לפני השם בתפילה, כבר הבעירה הזאת מתחילה לתת את הביטוי שלה, ואנחנו כבר מתנענים בקיום המצוות. טוב, עד כאן היום.
שמחה. רציתי לשאול אותך שאלה. יש לי חברה מאוד